אני שייך לבית הכנסת בית מתתיהו לא הרבה זמן, רק 40 שנה, אז כבר בטח דיברתי על זה, גם על הנושא הזה שם, אבל כל הנושאים מסוג הזה שאני אדבר זה נושאים שכל פעם יש אלמנטים חדשים, זה כמו מוזיקה, אתה מכיר את המנגינה, פתאום אתה שומע אותה בביצוע חדש לגמרי, אז גם מי ששמע לא שמע. לא, זה בעיה מסוג אחר. אני אדבר על הנושא של מכירת ישראל. היום שאתה אומר אשר בחרבנו מכל העמים, ואתה אומר שלא עשה ניגוי, זה נשמע בעולם המודרני קצת צילייגר כזה, כזה צולע. יש אנשים דתיים שאותם זה מביך, או מביך שאנשים פחות דתיים מהירים להם. מישהו פעם אמר לי, הייתי אז בחול משהו, אז הוא אמר לי, תגיד, אם אני הייתי אומר כל בוקר שלא עשה לי יעקב, כן, קוראים לי יעקב, איך אתה היית מגיב? אתה אומר לי שלא עשה לי גוי. או יש כאלה שמסתכלים על המושג הזה של בחירת ישראל, אשר בחר בנו, אנחנו אומרים כמעט כל יום, או בתפילות, או היום אמרנו בברכת תורה, אשר בחר בנו מכל העמים וכו'. מסתכלים על זה בתור אגוצנטריות קולקטיבית כביכול, משהו כזה. ואני אתן את ההסבר הנכון, לא איזושהי אפולוגטיקה שאני מסביר כדי שיתאים לעולם המודרני, אלא את ההסבר במקורות שלנו, ותראו כמה שהוא יפה, מדויק ומעניין. דבר ראשון, נתחיל עם העובדה הפשוטה שבתורה יש ארבע, זה השעון היחיד, נכון? יפה. בתורה מוזכרת סגולה, סגולת ישראל, ארבע פעמים. ארבע פעמים. אנחנו נתחיל במקור הראשון, בפרשת דברים, מקור מספר אחד, כתוב ככה, כי אם כה תעשו להם, לגויי הארץ, מזבחותם תיטוצו, ומצבותם תשברו, ואשריהם תגדעון, ופסוליהם תשרפון באש. ככה צריך לעשות לעבודה זרה. למה? כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה, פעם ראשונה סגולה, מכל העמים אשר על פני האדמה. כלומר, יש פה מצורף למילה סגולה, מצורף חוב לא פשוט, שאתה צריך להשמיד עבודה זרה של אחרים, זה צרה צרורה. אז סגולה תמיד קשורה, תכף אני אראה לכם, כל הפעמים שמוזכרת סגולה בתורה, זה לא במשהו שאתה מקבל מתנה, אלא ממשהו שמוטלת עליך חובה. דוגמה מספר 2, בנים אתם לשם אלוקיכם, בדברים י' ד', לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו, בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה, לא תאכל כל תועבה. אז גם פה, יש מצווה לא תתגודדו, לא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כן, להתאבל בדרך יהודית וכולי, לא תאכל כל תועבה. עוד פעם, למילה סגולה מתלווה חובה. מקור שלישי, את השם האמרת היום, להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, לשמוע בקולו. עוד פעם, והשם האמירך, השם נתן לך, גם האמיר אותך, מלשון אמיר של עץ, הגביע אותך, מה? שאתה תהיה לו לעם סגולה. כאשר דיבר לך, מה זה העם סגולה הזה? שאתה מקיים את המצוות שהוא נתן לך, ולשמוע כל מצוותיו, ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה, לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך לעם קדוש, עם קדוש לשם אלוקיך כאשר דיבר. אז נכון, אז כתוב פה עוד פעם מצוות, לאום סגולה לשאום מצוותיו, אבל כתוב בסוף, ולתתך עליון על כל הגויים. פה משמע כבר שאנחנו לא רק חייבים לעשות משהו, אלא אנחנו מקבלים משהו. אנחנו מקבלים איזושהי עליונות. אבל מי שיודע עברית ישים לב, אני סימנתי פה בתוך הסוגריים, פסוק מירמיהו. י' ג', אני קורא באמצע שם, כתוב ככה, כי כאשר ידבק האזור אל מותני האיש, כי נדבקתי אליי את כל בית ישראל. נאום השם, להיות לי לעם, ולשם ולתילה ולתפארת. זאת אומרת, המילים האלה, זה העליונות, שמה? ששם, בירמיהו גם כן, צריך לשמוע בכל השם. לכן גם פה, שכתוב בפסוק, ולתיתך עליון, לתילה, לשם ולתפארת, בדיוק אותם המילים. כמו בירמיהו, פירושו במשמעות הזאת, וזה דבר ברור לגמרי לגמרי. והדוגמה הרביעית שהיא הכי נפוצה, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, מספר 4, וביתם לי סגולה מכל העמים, כאילו כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כהנים שאתם חייבים במצוות ששאר האומות לא חייבות. זה כתוב בתורה מפירוש בכל המקומות. אגב, המילה סגולה, מבחינה לשונית, אטימולוגית, אני אפילו לא דיברתי, אבל דווקא חוקרים מודרניים אומרים שסגולה בעולם העתיק, אני כבר לא זוכר באיזה שפה זה היה, סגולה זה נקרא וסל, כלומר מישהו שעובד בשביל אדון. היום סגולה מישהו זה הוא מיוחד, נכון? אבל כרגע לא מעניין אותי גם המילה מבחינה לשונית, אלא מבחינת התוכן. אז זה המשמעות סגולה. זה דבר מאוד מוזר שצריך להסביר אותו. איזה מין סגולה זאת, שיש לך כל מיני חובות. תכף אנחנו נפתח את זה. אנחנו נקפוץ למקור מספר 5, בטור אור החיים. טור זה הספר הבסיסי שעליו נסמך השולחן ערוך. הוא לא נסמך בפסק, אבל הוא מחלק את השולחן ערוך כמו הטור. בערך 150 שנה לפניו, אז הוא אומר בברכות השחר, מה זה שלא עשה ניגוי, שזה אתה שמח על הבחירה שלך, מה זה שלא עשה ניגוי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אני קורא ב5, שלא עשה אני עובד גילולים, עובד גילולים זה הצנזורה, שצריך ליתן שבח והודעה למקום, שבחר בנו מכל העובדי גילולים, וקרבנו לעבודתו. וגם אותו דבר אומר הבית יוסף. כלומר, הברכה הזאת שלא עשה ניגוי, אתה מודה לקדוש ברוך הוא שבחר בנו שרק אנחנו נצטרך לקיים את תרי"ג מצוות. ולא רק את שבע המצוות השכליות שהגויים מקיים. דרך אגב, אני רק נזכר באיזה דבר חייכני. סיפר לי פעם פרופסור באוניברסיטה שהצנזור כל פעם... כל מקום שהיה כתוב גוי, כן, גוי או גויה, אז הוא היה משנה לאקום. למה? תראה, הגויים באירופה לא היו נחשבים כעובדי עבודה זרה, אז אם כתוב משהו כנגד גוי, משהו לא סימפטי, זה יכול לעשות צורס. אז לכן כל מקום שכתוב גוי, הוא שינה לעובד כוכבים. פעם הוא הגיע, יש מושג של ראשי איברים, ואחד נקרא ראש הגבייה. ראש הגבייה זה איבר מין. אבל הוא חשב ראש הגויה, אז הוא כתב ראש האקום. אז ידוע שבתרגומים שלהם היו זה, טוב, נסגור סוגריים. מה אנחנו רואים אבל? שבטור ובשולחן ערוך, זה המשמעות של הברכה. לא משמעות שאני יותר טוב מהגוי במשהו, משמעות שאני חייב במצוות, ואדם מודה על זה שיש לו, שהוא קיבל מטלה מסיני, שהוא לא יכול להתפטר ממנה. בינתיים, זה דבר תמוע ומוזר, ותכף נסביר את זה. עכשיו, מי אמר את זה לטור בשולחן ערוך? אולי טור בשולחן ערוך, אמנם חיו לפני 700 שנה ו-550 שנה, אבל מישהו יגיד, אולי בגלל התקופה, הם כבר הריחו שבעולם הטרום מודרני, מישהו לא יאהב את זה. אבל היה אפשר... לחשוב ככה, למרות שבזמנם לא זו הייתה בעיה. וגם ברכת שלא עשה אני אישה היא באותו חשבון עוד כמה. זה בגלל המצוות שגבר חייב ולא אישה, לכן הוא מברך. על כל פנים, אני אומר, הטור בשולחן ערוך חיו לפני 500 ו-600 ו-700 שנה. אבל המקור שלהם להסביר את הברכה הזאת שלא עשה אני גוי בצורה הזאת, יש לה מקור בתוספתא. תוספתא כידוע זה עוד לפני הגמרא. כן? זה בין המשנה לגמרא. יש תוספתא מאוד יפה במקור 6. במסכת ברכות פרק ו. אז כתוב ככה, רבי יהודה אומר שלוש ברכות חייב אדם לברך בכל יום. ברוך שלא עשה ניגוי, ברוך שלא עשה ניבור, היום בור במקום בור אנחנו אומרים עבד, והשלישי ברוך שלא עשה נאישה. כתוב, למה? מה הנימוק? אז הוא מתחיל ככה, גוי שנאמר כל הגויים כעין נגדו, זה פסוק בישעיהו, כאפס ותוהו נחשבו לו. כתוב שהגויים הם כלום נגדו. מה זה נגדו? מול השם. לא כתוב, נו ואנחנו לא כלום מול השם. כתוב פסוק, שבאים לבור, יש פה שלוש דוגמאות. בור, למה אנחנו מברכים שלא עשה ניבור? מי שבירך בזמן הגמרא, יש פה כבר נימוק. אין, שאין בור ירחת. מישהו בור הוא לא ירחת כי הוא לא יודע כלום. אישה, למה מברכים שלא עשה נאישה? אז יש נימוק שאין אנשים חייבות במצוות שהזמן גרמה ולא חייבות בתלמוד תורה. אז אנחנו רואים ככה, לגבי בור יש נימוק. לגבי אישה יש נימוק שהיא לא חייבת במצוות. וכיוון שהברכה עוסקת, אתה מברך מעין ברכת הודעה, הודעה באלף, אתה שמח שאתה חייב במצוות, כן? אז זה ברור, אבל בגוי לכאורה לא כתוב שום נימוק. המשנה צריכה להיות סימטרי. אם בבור אתה אומר את הנימוק, אם באישה אתה אומר את הנימוק, שהיא לא חייבת במצוות. בגוי לא כתוב הנימוק. כתוב כל הגויים כעין נגדו, כאפס ותוי נחשבו, הם כלום מול השם. הרי זה כל בני אדם. מה כתוב? אז אני מפנה אתכם ל-6 א' בעמוד השני, ואני מראה לכם את הפסוק הזה, שכתוב ככה שם, הן גויים כמר מדלי, הגויים הם כמו טיפה בתוך דלי מלא מים, וכשחק כמו זניים, כן? כמו הנסורת, נחשבו, הן איים כדק איתול, הקדוש ברוך הוא. הפסוק האמצעי כרגע לא חשוב לי, למרות שאפשר להרחיב עליו גם, וההמשך, כל הגויים, זה הבאנו הרי הפסוק עכשיו, כל הגויים כעין נגדו, מאפס ותוהו נחשבו לו. אז אני שואל שוב, אם כל הגויים וכל בני האדם בכלל הם מול השם, מה תוספת המביאה? היא אמורה להבין נימוק למה אנחנו אומרים שלא עשה לי גוי. מה זה הגויים כלום? אנחנו לא כלום מול השם. אז מסביר רש"י, זה רציתי להראות לכם, בשורה הרביעית ב-6 א' בעמוד השני, רש"י אומר, הן גויים כמר מדלי, האקום הממענים להכיר את בוראם, ואין חשובים לו להעמיד מהם לנביאים לגלות סודו. הגויים זה לא סתם גויים, גויים שהם ממענים להכיר את הבורא, ולכן הם לא ראוי להעמיד מהם נביאים. אני קופץ לפסוק י"ז, מה זה כעין נגדו, שזה מביאה התוספתא? כעין הם בעיניו, ואין הם חשובים לפניו. זאת אומרת, רש"י מסביר שהגויים כעין נגדו, לא מול השם הגויים או בני אדם הם כלום. נגדו פירושו בעיניו, לפי איך שהשם רואה אותם ומעריך אותם, נגד מישהו, זה לא רק מולו בהשוואה, כמו מוזניים. כלומר, מה שמסביר רש"י, הגויים הם כעין נגדו, הם לא חשובים לפניו. למה? משום שהם ממענים להכיר את בוראם. לפי תפיסתנו ההיסטורית, הגויים סרבו לקבל את התורה, וגם מי שיגיד שהוא לא מאמין או הוא לא מקבל את המאמר החזל הזה שהגויים סרבו, העובדה שהעם היחיד שקיבל תורה, שקיבל תורה בצורה שקיבל, זה אנחנו. ורש"י לוקח את זה, זאת אומרת, המילים האלה בתוספתא, שעוד פעם, שלמה אנחנו מברכים שלא עשה ניגוי, כי כתוב כל הגויים כעין נגדו, פירושו הגויים, הלא יהודים, הם כעין נגדו, כלומר לפי עיניו, בעיניו, קרא שיאמר, כעין אין בעיניו, קראנו בפסוק י"ז. למה הם לא חשובים לפניו? כי הם לא מוכנים לקבל את המצוות. והנה המדרש רבה שממשיך פה, אני קורא בסוף 6 א', במדבר, הוא כותב, מה הפירוש? הוא אומר שאין לקדוש ברוך הוא הנאה, כלומר הנאה מהם, שנאמר, כל הגויים כעין נגדו. אז זה כבר מאמר חז"ל, זה לא רש"י. אבל ישראל, יש לקדוש ברוך הוא הנהיה מהם, קוראים שמע ומברכים. כלומר, רואים שאותם חז"ל, שהם תקנו את ברכת שלא עשה לי גוי, אגב, אם אני חלה שמישהו יורה, אותם גויים שלגביהם אנחנו אומרים שלא עשה לי גוי, ברור שחז"ל תקנו, אותם החז"ל במדרש רבה, אומרים, מה פירוש כעין נגדו? מולו, הוא לא מעריך אותם כמו את ישראל, כי הם לא קיבלו על עצמם את התורה. זו הסיבה. ואז יש סימטריה בתוך התוספתא. לגבי הבור כתוב הנימוק שאין בור ירחת. לגבי אישה כתוב בגלל שהיא לא חייבת במצוות. לגבי הגויים כתוב שהם לא היו מוכנים לקבל על עצמם. העם היחיד שקיבל על עצמו. עד כאן העניין הקטן הזה. אלא מה? כן. למיקרופון? טוב. עכשיו צריך להבין את הדבר המוזר הזה, שאנחנו כל בוקר חז"ל תקנו להגיד שלא עשה ניגוי, תכף אנחנו ניכנס לנקודות הקונטרוברסליות האלה, שזה דבר מאוד מאוד מוזר. הרי בדרך כלל כשאדם מברך על משהו, זה משהו שאתה מקבל, כשאתה מברך ברכת הנהנים, זה ברור לך על מה אתה מברך. כשאתה מברך על חוב שכל אחד שנולד יהודי חייב בו, ואתה גם לא יכול להתפטר ממנו, מה המשמעות לברך? אני רוצה להסביר. כשאנחנו מברכים ברכת הנהנים על הרוגע לך האלה, שבאמת מטילות עלינו רוגע, אז ברור לך הטיב של הסחורה. ברור לך שהעוגיות גם טעימות וגם בריאות. יש חולקים עליי. טוב. ואז כשאתה מברך בורא מיני מזונות, הברכה היא נורא ברורה. אתה מכיר בטיב הסחורה, והברכה היא אומרת, אני יודע מה מקור הסחורה הזאת. הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות. אבל כשאתה מברך שלא עשה לי גוי, במובן זה, שהגוי חייב במצוות מינימליות, המצוות השכליות, ואתה חייב בכמות גדולה של מצוות, ואתה לא יכול להיפטר מהם, אז זה סיפור אחר לגמרי. פה הברכה, פה אתה לא יודע את הטיב של הסחורה. זאת אומרת, המצווה לברך שלא עשה לי גוי, או אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו, היא לא להגיד שאלוקים הוא המקור. זה ברור לנו שהוא נתן לנו את התורה. זה לא האישיו. האישיו זה שאתה מאשר שהסחורה היא טובה. למה אתה מברך שלא עשה לי גוי? התורה או חז"ל מחנכים אותך שכשאתה אומר את המילים האלה, אתה בעצם אמור באיזשהו תהליך, זה לא כל יום, זה תהליך במשך החיים, לשמוח בעובדה שאתה יהודי ואתה חייב במצוות. כמו שמתחילים בשמחת תורה תמיד, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים. נכון? זה השיר הראשון. אתה שואל שאלה, למה זה לא נאמר בצורה פוזיטיבית? תכף נגיע לזה. יש גם שיטה כזאת, אבל תכף נגיע בדיוק לזה, הנקודה הזאת. על כל פנים אני אומר ככה, שימו לב, שאתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה לי גוי, אם אתה לא חושב על הברכה, אלא אתה אומר אותה כי אתה רגיל, אין קושיות. אבל אם אתה חושב על הברכה, אתה לא עסוק להגיד, כמו ברוגע לך, אתה אומר, תודה רבה השם, אתה לי את העוגיה. אלא פה אתה מתפלפל עם העוגיה היגויה, אם זה טעים. זאת אומרת, כל הברכה הזאת, היא מה שאני קראתי פעם איזה מאמר שכתבתי בחוברת המעיין בנושא הזה, שזה ברכת הנאה בעין. יש ברכת הנאה באלף, יש ברכת הנאה מלשון מוטיבציה. כלומר, הברכה הזאת, היא ברכה שצריכה לגרום לך באיזשהו תהליך, לחשוב, להאמין, להבין, שלהיות חייב במצוות, כאילו כמו איזה גוף שמקבל על עצמו להיות שליח עבור האנושות, כן? שיש בזה דבר טוב. אז בעצם המצווה הזאת מחנכת אותך, או זה המטרה שלה, להבין שזה טוב. ואם זה טוב, אז אתה גם מברך על זה. אז אם אנחנו מסכמים בברכה על מאכלים ועל ריח טוב ודברים כאלה, אנחנו עסוקים בהכרת הטוב לאלוקים שנתן את המזונות. פה בברכה הזאת של שלא עשה ניגוי או בחרבנו מכל העמים, זה לא הכרת הטוב אלא הכרה שזה טוב, התהליך הזה. וכמובן אדם שכיח, קשה מאוד לברך את הדבר הזה, אלא אם כן הוא אומר את זה בצורת הרגל. אבל אדם אצילי, אדם אצילי כן מרגיש שמחה בזה שיש עליו מטלה מסוימת שלא קיימת על אנשים אחרים, על אומות אחרות. יש סיפור נחמד, ראו פעם יהודי שהוא כבר, הוא היה פעם דתי והוא יצא לפנסיה, אבל הוא מדי פעם בא לבית הכנסת, זה החבר'ה. בכל זאת, היום זה עולם פתוח, קראו לו לתורה, למרות שידעו שהוא לא מקיים מצוות. לא. הוא עלה, ראו שהוא בירך ככה, הוא התנדד, ברוך אתה וזה וזה, אמרו לו, מה המשחק הזה שאתה עושה? הוא אומר, לא, הוא אומר, תראו, אם אני שמח, הוא אומר, אני שמח שהשם בחר בנו, בעם ישראל מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אם הוא לא היה בוחר בנו, אלא כל העולם היו חייבים לקיים את התורה, החיים שלי לא חיים. עכשיו שהוא רק בחר בעם ישראל, ואני החלטתי שאני זזתי הצידה, אני אומנם בא לבית הכנסת משביל החבר'ה, אבל אני כבר לא משלכם. אז אני שמח, כי אם השם היה בוחר בכל העולם, בכל העולם, אז לא היה לי לאן לברוח. אז זה עסק לא פשוט, זה עסק לא פשוט. ואנחנו תכף נגיע למה שאתה שאלת, אדוני, בקשר לברכה. למה לא מברכים שעשני ישראל, נכון, או עשני יהודי? בגלל ששני דברים. אם אתה חושב שזה דבר טוב ודבר מיוחד, זה שאתה אומר שלא עשני גוי, פירושו של דבר, אתה אומר שלא כל אחד זכה למתנה הזאת. אתה צריך להזכיר את הגוי, להגיד שלא כל אחד זכה. דבר שני, והוא יותר עקרוני, כדי שאנחנו לא נקנה בגויים. הרי הרבה אנשים, אני חושב, מקנים לפעמים בגויים. הגוי קם בבוקר, יושב לו בהולנד, בשוויצריה, שום דבר לא מטריד אותו. אני שמעתי שבשוויצריה, זה המדינה שיש בה הכי הרבה נשק אישי בבית לכל האנשים. אגב, לא יודע למה, אבל באופן כללי, הגויים חיים טוב. מהבחינה הזאת. עכשיו, כשאתה אומר שלא עשה מגוי, אתה מסתכל על אדם שהוא גוי, שהוא לא יהודי, ואתה אומר לעצמך, האם כשאני רואה אותו, אני באמת יכול להגיד, כן, האם אני יכול להגיד באמת שלא עשה מגוי בשמחה? הרי טוב לו בחיים. מספרים שאיזה חרדי אחד שמע, לפני 100 שנה, שבא לפה, אני חושב, פרנץ יוזף, אחד הקיסרים, לבקר פה בירושלים, וזה וזה, אז החרדי הזה רץ לראות, ובירך, מי לכל אילום שלא עשה ניגוי. אמרו לו, מה זה זה? הוא אומר, אתם חושבים שאני מברך על השכן שלי, הערבי שהולך עם תחתונים? הגוי הזה, שלבוש עם כל הדרגות, וכל החליפות, ויש לו תפקיד, ומלכת אנגליה ודוס, עליו אני מברך שלא עשה ניגוי. כלומר, למרות שיש לו את כל המעלות, המעלות האלה של מעמד ולא כל העולם רודפים אחריו, למרות זאת, אני מברך שלא עשה ניגוי. כלומר שזה ברכה מאוד קשה, אבל עוד פעם אני מגיב למה שאתה אומר, שלא עשה ניגוי זה אומר שאתה צריך, שהאדם אמור לעשות השוואה ולהגיד, האם אני באמת מסוגל לסמוח בזה, או שבעצם אני מקנה. אגב, התז כותב פה, התז על השולחן ערוך כותב, שגם מברכים שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניאישה, זה לא רע להיות גוי, להפך. הגויים הם נבראו בתור בני אדם עם תכלית לעצמם, שבמצוות יש להם תפקיד מאוד מוגדר, יש להם גם את העולם הבא שלהם, כשהם חסידי אומות העולם, הכל בסדר. אתה אומר שלא עשה ניגוי, כלומר אתה אומר, צריך לעשות את הפסיק שלא עשה לי גוי. כלומר, אני מדמיין כאילו מצב שהוא היה עושה אותי גוי, שזה גם חיים נורמליים, אבל אני עדיין נותן ברכה שהוא נתן לי מעלה יותר גדולה. ויש אגב שיטה, אני חושב בודדת, שאומרת לברך שעשה לי ישראל, ואומרים אותה בשם הגר"א, אבל יש פרשנים אחר כך שאומרים שהגר"א אולי טעה. ומה טעה? כי הצנזור בכמה מקומות, היו כמה מקומות שהגויים לא אהבו את השלא עשה לי גוי הזה, למרות שאם הם היו יודעים את הפירוש הזה שלנו, הם היו אומרים, תעזוב אותו, את היהודי. הרי לגוי זה נשמע שאתה הוא מסתכל עליו, ככה, מלמעלה, כן? ולכן יש מקומות ששונו במקורותינו, שינו את שלא עשה לי גוי שעשה לי ישראל, ועל כן יש פוסקים שהלכו כנראה בעקבות האלה. אבל מה שנפסק להלכה והסוגיה דאלמה, זה שאומרים שלא עשה לי גוי. אבל הסיבה היא, בגלל שאתה אמור לראות אם אתה מסוגל באמת לברך בצורה כזאת. כלומר, אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו אומרים שלא עשה לי גוי, אנחנו, המען של הברכה זה לא הגוי. אנחנו לא אומרים שלא עשה לי אותך. אנחנו מדברים אל השם. זה לא שאני מסתכל על הגוי ואני אומר לו שלא עשה לי איתך. זה לא נכון. כן? אלא אתה אומר אל השם, אני מודה לך שלמרות שיכלתי להיות בחיים די נורמליים, ולא היו צריכים לרדוף אחרינו באום ובכל מיני מקומות, עדיין אני שמח בדבר הזה. וזה ברכה קשה. כן? זה ברכה קשה שזה תהליך עד שבן אדם יהיה שמח. ולכן, גם צריך לדעת שלא כתוב, יש אנשים שלא, אני חושב שלא מבינים את הברכה, לא אומרים פה שיהודי הוא יותר טוב מגוי. זה לא נכון. זה לא כתוב פה. אני אומר לוגית. אם למשל יש יהודי שלא קיים את מצוותיו, וגוי שכן קיים את מצוותיו, אני לא יודע מי יותר טוב. הברכה היא לא על הגברה, אלא כמו שאומרים על החפצה. אני שמח, כמו שאני אברך ברכת נהנים על ההוגיה, אני מברך ברכת נהנים, כן, על זה שאנחנו יהודים. עכשיו זה כוח, זה אומה, אנחנו אומה מאוד מיוחדת, שיש עליה איזושהי מטלה, רובצת עלינו מטלה מסוימת, ואנחנו שמחים בזה. זה מין ברכה שלא פשוט לברך אותה. אני לא הייתי משווה את זה, למשל, לברכת ברוך דיין האמת. שימו לב, ברוך דיין האמת, להבדיל, זה ברכה הפוכה ב-180 מעלות, ב-180 מעלות, מבורא מיני מזונות ובורא פרי עץ, ושהכל נהיה בדברו. נכון? כי שם אתה שמח, אתה יודע. ברוך דיין האמת, כתוב שאדם חייב לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. אבל אנחנו לא אומרים, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, עשית לנו טוב. אומרים דיין האמת. אני לא יודע אם זה טוב או לא, אבל זה אמת. כלומר, קשה מאוד לבן אדם לקבל. נכון? זה סוג קיצוני. יש פה משהו באמצע. הברכה הזאת של בחרבנו מכל העמים ושלא עשה מגוי, זה ברכה שצריך מעלה נפשית. מעלה נפשית כדי שאדם, זאת אומרת, אנחנו עם באמת מיוחד בעניין הזה, שקיבלנו על עצמנו עול מסוים בתור שליחות לאנושות כדי להפיץ, כן, כמו שהשם אמר לאברהם בשבוע שעבר, או זה היה בשבוע הזה, כן, השם אמר לאברהם, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה, ואברהם יהיה לגוי גדול. כלומר, אברהם יצטרך להיות משהו מעין מחנך או דמות אור לגויים, אור באלף, כן, ולכן אני לא מכסה ממנו. אז להיות אור לגויים זה תפקיד של כהן ושל תפקיד קשה. זו המשמעות. אז אם אנחנו עושים מעין סיכום חלקי, המבוכה הזאת של אנשים, אני מדי פעם שומע מכל מיני אקדמיים וזה, מה אתה אומר אשר בחר בנו? מה ההתנסות הזאת? וזה וזה. הם לא מבינים את הכוונה. עכשיו, יש יהודים כמונו, אנשים דתיים שאומרי תורה, חרדים, לא חרדים, שיכול להיות שהם אומרים אשר בחר בנו בכיף. כמו שהאותנטוטים אומרים אשר בחר בנו. כל אחד אוהב להגיד אני יותר טוב. אז זה אנושי, אבל לא זו הכוונה. אולי נבדיל בין היהודים ליהדות. יש יהודים שיש להם באמת אולי כוונה כזאת. כל עם אוהב את עצמו. זה אנושי, במיוחד אם זה קשה להיות יהודי. אבל מבחינת התוכן של היהדות, זה המשמעות. ולכן גוי שאומר, אותו אחד שאמר לי בזמנו, אתה רוצה שאני אגיד כל בוקר שלא עשני יעקב? למה אתה אומר לי שלא עשני גוי? הייתי שואל אותו, אם אתה רוצה להיכנס בנעליים שלי, או בסנדלים שלי, אתה רוצה להיות במקומי? זה לא להיות יהודי, זה להיות חייב. מי שנולד יהודי, לא יכול להתפטר מזה. כן? אי אפשר לפטר אותו. ולכן אני אומר הברכה הזאת להיות יהודי, זה לא פרס ישראל, זה לא מתנה שאתה מקבל, אלא זה האמונה שזה פרס בעצם זה שאתה ישראל. יש שאלה נחמדה שראיתי פעם, שהבח שואל, זה קשור למה שאתה אמרת, הבח הידוע, בית חדש על הטור, שואל, מפוקח עברים, למשל, כל הדברים האלה, אנחנו מברכים בצורה פוזיטיבית, נכון? אנחנו לא אומרים שלא, נכון, פוקח עברים, אז אתה מדבר על הטוב, אתה מדבר על מה שיש בך. ואילו פה, אתה לא אומר שעשני יהודי, אלא אתה אומר שלא עשני גוי. אבל התשובה פשוטה, אם אתה תגיד שלא עשני עיוור, אתה מעליב את כל העברים. זה אבלה גדולה. כשאתה אומר פוקח עברים, אתה אומר לעיוור, תשמע, כל בוקר אני קם, אני לא בטוח שהעיניים עובדות. אז אתה מברך את השם, אבל מתוך עדינות כלפי העיוור. לעומת זאת, כלפי הגוי, אנחנו לא רואים בגוי או באישה, לא רואים בזה חיסרון. אנחנו מברכים על זה שיש לנו זכות יתר. אבל עוד פעם, הזכות הזאת היא לא זכות פשוטה. בן אדם רגיל אומר, מה זה זכות? זה חובות וחובות וחובות וחובות. כלומר, זה ברכה חינוכית, כמו שקראת אל הברכת הנאה, בעין, ברכה להניע. קודם כל, יש לנו עוד זמן, אבל אם מישהו יש לו הערות לפני שאנחנו ממשיכים. כן. כן, זו הנקודה. נכון? נכון? זה הנקודה. לא, אבל אני אומר, יבוא מישהו ויגיד, אני לא מאמין בסיפור הזה. העובדה ההיסטורית שאנחנו עם היחיד שקיבל, אפילו הדתות הבאות, כמו הנצרות והאסלאם, הרי הם קיבלו עליהם דת. אתה יכול להגיד, בואי נה, למה ברר שלא עשה לי גוי? גם הם קיבלו דת. זה לא אותו דבר. אנחנו קיבלנו דת כעם קטן. אז אנחנו מזמינים את הרדיפות עלינו. אנחנו גם קיבלנו את הדת בצורה, איך להגיד, בצורה שאי אפשר לברוח. כלומר, רק במסורת היהודית, המסורת מתחילה משני מיליון אנשים או כמה שעמדו בהר סיני. באסלאם ובנצרות תמיד עמדו שם שני אנשים או 12 אנשים. איך תדע מה היה שם? כלומר, אצלנו ההתחייבות היא התחייבות היסטורית שיש לה במסורת שלנו, כן? הרבה מאוד אנשים. וזה עם קטן וכו'. אז נראה לזה. עכשיו, טוב, אם מישהו יש הערות שיגיד, אם לא, שימו לב שגם בחגים אנחנו אומרים, אתה בחרתנו, איפה ציינתי את זה? נכון. אתה במקור שבע. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו וכו' וכו', וקרבתנו מלכנו לעבודותיך. כל המקומות בשבת, כי בנו בחרת ואותנו קידשת נננה, שבת קודשך. תמיד זה מצוות. לסיום, אני רוצה להגיד עוד היבט. מי שמסתכל על הבחירה היהודית, כלומר, על איך אנחנו רואים את הבחירה היהודית, מי שמסתכל על זה כסוג של התנסות, ואני אומר עוד פעם, בתור אנשים פרטיים, יש לאנשים הרבה פעמים את הכיף הזה להרגיש אנחנו ואנחנו קיבלנו איזשהו מתנה. אני שמעתי גם על כל מיני גישות מודרניות, חצי, לא בדיוק רפורמיות, אבל אקדמיות. אומרים, למה אתה למה אתה מגדיר את עצמך באמצעות מישהו אחר? אם אתה רוצה להגיד שאתה יהודי, למה אתה מגדיר את עצמך באמצעות שאתה אומר, לא, לא, זה לא הגדרה. זה לא הגדרה. זה ברכה. זה ברכה שאומרת שיש אנשים אחרים שחייהם שלמים, גויים, כלומר, עמים אחרים, ואני מברך למרות שקיבלתי מטלה. אין פה שום הגדרה. אבל מה שרציתי להוסיף, שעם ישראל לא מחפש את ההתנשאות. והראיה, התורה שלנו, ותראו במקור 8, התורה שלנו מלאה בנזיפות שמשה רבנו נוזף בנו. מקור 8. ויאמר, הנה, השם, אל משה, ראיתי את העם הזה והנעם כשעורף הוא. הלאה. ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל, עם וקיליתיך. אחר כך, משה רבנו, ויאמר אם נמצאתי חן בעיני רבנו, כי עם כשעורף הוא. גם בשנה האחרונה במדבר, בתת. ויאמר השם אליי למור, ראיתי את העם הזה והנעם כשעורף הוא. בכולי. הלאה. וידעת כי לא בצדקתך השם אלוקיך נותן לך את הארץ הטובה, כי עם כשעורף אתה. והלאה. בלשון ציווי בדברים יוד. ומלתם את אורלת לבבכם ואורפכם לא תקשו עוד. ועוד ועוד ועוד. וגם בנביאים. אני הבאתי דוגמה, יש לי עוד דוגמאות. מהפה של ישעיהו הנביא יש תוכחה. כלומר, זה לא רק בתקופת התנך. מדעתי, כלומר, אני יודע כי קשה אתה וגיל ברזל, גיד ברזל, אורפך ומצחך נחושה. כלומר, יש תופעה שהתנך מלא בנזיפות שהשם נוזף בנו. אני יכול לקרוא, אין לכם אצלכם, ביחזקאל, כה אמר השם אלוקים, נה 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 נה, יען המנחם, מן הגויים אשר סביבותיכם בחוקותיי לא הלכתם. ואת משפטיי לא עשיתם, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. אתם אפילו פחות טובים מהגויים, ביחזקאל. יש בישעיהו, אני קורא גם כן, לולא השם צבקות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. אנחנו כמו סדום. וכולי וכולי וכולי, אפשר להביא את עמוס. הלא כבני חושיים אתם לי בני ישראל נאום השם, הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתי מכפתור בארם מקיר, רק אתכם העליתי. כלומר, התנך מלא נזיפות. אז יש פה דבר מעניין. יש נזיפות כי אנחנו לא אומרים, כפי שהסברנו, אנחנו לא אומרים, בכל אותם הדוגמאות שהסברתי, אנחנו לא אומרים שאנחנו יותר טובים מאחרים. אנחנו אומרים שאנחנו שמחים בחובות. עכשיו, אבל ריבונו של עולם, שמחים בחובות, והתנך מלא, מלא בנזיפות. ואני חושב, וזה די מסתדר, יש פה במקור 9, אבל קודם אני אגיד בעל פה. אני חושב שהמיוחד, זה לא חידוש גדול, אבל זה נובע מתוך הדברים. המיוחד בישראל זה א', שהעם שמח בחוב הנצחי שלו, אבל העם הזה כל הזמן מחפש חסרונות בעצמו, והנביאים שלו והרבנים מחפשים חסרונות, זה המיוחד בעם הזה, שהוא כל הזמן בודק את עצמו. זה בדיוק הנקודה. אז עכשיו עוד פעם, אני חושב שבזה אנחנו יותר טובים מאחרים, אבל אגב זה לא התוכן שלא הסניגוי. שלא הסניגוי לא אומר שאתה יותר טוב, אלא שאתה שמח בחוב. אבל אני אומר, העם כעם בסופו של דבר, עם שהיה רוצה להתנסה, לא היה ממלא את התנך בנזיפות אינסופיות. יש גם בגמרא, פשוט אין לנו זמן. אז אני חושב שהעם ישראל שנבחר, נבחר להיות עם ששמח בחובותיו, ולכן הוא מאיר לעצמו הערות, ולכן הנביאים מאירים לו, והוא מנסה כל הזמן לתקן את עצמו. אגב, זה לא אומר שהחטאים שלו הם חטאים כלפי הגויים, לפעמים חטאים בינם לבין, כן? חטאים בינינו לבין עצמנו, או בין אדם למקום. אבל אם יש דבר טוב בעם ישראל שזה מתקשר, זה שעם שכל הזמן בודק את עצמו. ולכן יש גם סיכוי שהוא יצליח יותר. אני קורא עכשיו בעמוד 2, 9, מתוך הספר שלי, כתבתי על התורה, מי שרוצה יכול לקבל אותו בלי כסף, אני לא עוסק פה בשיווק, יש לי פה בסוף. אני כותב דבר כזה, בחירת עם ישראל היא למיתו של דבר אמירה אורגנית אחת. מה זאת אומרת? באירוע היסטורי מכונן, במתן תורה, נחרטה ברית בין אלוקי ישראל לישראל. כלומר, מעם ישראל ולא מאומות אחרות, נדרש ללכת בדרך השם, בנתיבה רוממה לדורות עולם. באין להם רשות להפר את הברית. יש לנו חוב שאין לאומות אחרות. אומות אחרות זה לא הפקר. יש להם שבע מצוות, זה רציני. יש להם תפקיד חשוב בעולם. זה לא בדיעבד. אבל עליהם, כלומר, על עם ישראל, להכיר בזכות הגדולה שנפלה בחלקם. להיות עבדי השם. ולהיות ערים, אנחנו זאת אומרת, צריכים להיות ערים בכל עת לצדדים הקשים שבאופיים, העלולים לדרדרם לחטאים ואבונות. אנחנו צריכים להיות ערים לקשיות עורף. הרי הגמרא במסכת ביצה אומרת שקשיות עורף זה תכונה דו-כיוונית. וקשיות עורף להילחם, לקדש את השם, לעשות דברים במסירות נפש, להתאמץ בצורות נדירות, אבל לפעמים קשי עורף, אל תגיד לי מה לעשות. זו תכונה כפולה. אנחנו עם מיוחד. אז אני אומר, אני חוזר, ולהיות ערים. אנחנו צריכים להיות ערים בכל עת לצדדים הקשים שבאופיים שלנו, העלולים לדרדרם לחטאים ואבונות, ולהביא על ראשם ועל ראש זרעם את נבואות התוכחה. ובתמצית, סיכום, התנהלות מוסרית בסגנון של חשד עצמי עמוק, היא עצם עצמה של עבודת היהודי. החשדנות שאנחנו חושדים את עצמנו, היא חלק מהמהות של העם היהודי. אתה, כן, כן, בבקשה.
אבל בכל זאת, כשאומרים עם נבחר, זה לא אנחנו בחרנו את עצמנו. העם נבחר, מישהו בחר בנו. זאת אומרת, שקדוש ברוך הוא, מכל האומות, בחר בנו, יש תכונה יותר טובה מכונה, כי הוא בחר בנו. אומר,
אנחנו עם נבחר. יש לזה גם מין,
לא רק שאנחנו
שווים
כולם,
אנחנו יותר טובים.
ככה זה נשמע.
הבנתי. אני אגיב לך. אני אגיב לך בשתי תשובות. כן, יש היגיון ממה שאתה אומר, אבל צריך לראות איזה יותר רחב. א', זה שהשם בחר בנו, יישר כוח. אבל אנחנו יכלנו גם לא לקבל. קיבלנו. רגע, שנייה. רגע, עוד רגע. א', קיבלנו. ב', השם בחר בנו, הרי בספר דברים, השם אומר, לא מרובכם חשק השם בכם, אלא זה בגלל אבותיכם. כלומר, אפילו שם, ודבר שלישי ואחרון, התורה לא מתחילה, אתה רואה שהתורה עצמה לא מתחילה לספר שנברא העולם, ונברא היהודי הראשון והשם בחר בו. יש הרבה עמים עד שאנחנו נבחרנו. כלומר, יש כזה מצב שהעולם היה חטא מבול, חטא אדם הראשון, חטא מבול, חטא דור הפלגה. כשהשם ראה שהעולם אי אפשר לסמוך עליו, הוא היה צריך לבחור מישהו שיקח את הלפיד. עכשיו, אם לא היה אף אחד שיקח את הלפיד, השם היה בוחר מישהו שרירותי. אנחנו נבחרנו על הגבול. השם אומר, לא בגללכם אבותיכם. זה משהו באמצע, אז איכשהו זה... טוב, סליחה, אתה אמרת משהו?
אני אמרתי כפה למה...
עוד פעם?
כפה למה...
מה זה כפה? אבל הם יכלו לא לקבל. אבל חז"ל אומרים הרי במסכת שבת, הרי חז"ל אומרים במסכת מגילה, שכיוון שהוא כפה, הם יכולים להגיד שאנחנו יכולים לצאת מזה, עשינו איזה מתוך פחד. יש כל הזמן דיאלקטיקה בנושא הזה.